הפרק הוקלט באולפני רדיו 5 לייב, הרדיו הדיגיטלי מבית מימון ישיר. 5live.co.il
פודקאסט רצח, סדרת פודקאסטים על רוצחים סדרתיים עם מאיה גזית ושי מגל.
היי מאיה.
היי שי, בוקר טוב.
בוקר אור, 7:30.
זה כיף.
מה שלומך?
טוב, מה העניינים?
בסדר, איך זה מרגיש להיות על השער של העיתון? סוג של. רגע, רק צריך להגיד למאזיננו שלא ידעו או יודעים, מאיה הופיע במקור ראשון, שזה אחלה עיתונאי, אני צריך להגיד, הוא אחד העיתונאים הכי מקצועיים בארץ, כי יש לו באמת עיתונאים, רוב העיתונאים, אין כבר יותר מדי עיתונאים, ואחלה כתבה.
תודה רבה, קיבלנו תגובות מעולות על התמונה שלך.
יופי מאיה. לא, אם יש עוד פוסט, את מוחקת, אם יש עוד פוסט, את מוחקת, די,
חלאס. אנשים פשוט נורא רוצים לראות איך אתה נראה.
אני לא נראה, אני איש בלי שם. התרגשת?
ממה?
מהכתבה, מה ממה? סוף סוף אמא שלך, אני יודעת מה את עושה.
נכון, לא, מה היא עובדת, אם ששואלים את אמא שלי, מה היא עושה, היא אומרת, היא עובדת במחשבים.
כי זה נכון? כי זה נכון? סוג של.
כן, אני נורא שמחה, הייתה אחלה כתבה, וקיבלנו אחלה תגובות, וזהו.
את יודעת, בזמן האחרון כולם מדברים על OpenAI, נכון? למי שלא יודע, OpenAI זה בעצם פלטפורמה שהושקעו בה, אם אני זוכר נכון, $2 מיליארד, והיא בעצם פלטפורמת ה-AI הציבורית, צריך להגיד, כי יש גם כאלה שאף אחד לא מכיר, הכי מעניינת היום בעולם, היא עושה דברים מדהימים, החל בכל מיני וריאציות שלה, החל מלייצר ציורים ותמונות, דרך מאמרים, כתבות, שאלות, תשובות, הכל. וחשבתי על זה בדרך לפה, שלא רחוק היום שבו, כשהמשטרה באמת תשתמש בזה, אז לך לא יהיו כבר נושאים לסיקור. יכול להיות?
יהיו לנו. למה לא יהיו לנו?
כי אני חושב שככל שהמשטרה, או מערכות של המשטרה, תדע לקשור קצוות יותר מהר, באמצעות התחה של מידע גולמי, מה שכל מיני מערכות יודעות לעשות היום בכל מיני אירועים אחרים, אז גם פה יהיה הרבה יותר קשה.
נכון, אני מסכימה. יחד עם זאת, אתמול קצת שיחקתי עם זה. אני חושבת, שלחתי לך צילום מסך, שבדקתי כמה רוצחים, על הרוצחים ישראלים, רוצחים הסדרתיים בישראל, ולא אהבתי את התשובה שקיבלתי.
כן, אבל זה התחלה.
כן, זה גם לדעתי, זה בכלל לא הנתונים, הם לא עד עכשיו עכשוויים, נכון?
הנתונים הם עד סוף 2020, כשיש לך כבר כל מיני אתרים שהם כאילו מוסיפים לזה רבדים של מידע, אבל זה לא אמיתי. אבל זה מעניין, כי בסוף תחשבי שאם המשטרה תוכל לחלוש על אינסוף פיסות מידע, להתיך אותן, לנתח אותן, עם מערכות שגם יודעות לתת אנליזה, זה יהיה הדבר הכי קרוב ראית את דוח מיוחד?
לא.
לא ראית את דוח מיוחד? מעניין אותי רפורט?
לא.
את חייבת.
אוקיי.
היום בערב.
רושמת.
כן? לא על חשבון שעות עבודה, אבל כאילו בערב. אני צריך להגיד, צריך לך, זה יצא הבוס. טוב, מה בתפריט?
טוב, אז היום אנחנו נדבר על רוצח שקוראים לו אנטוני סואל.
סואל? אוקיי.
מכיר? שמעת?
לא, לא מכיר.
קליבלנד.
אוקיי. קליבלנד, מדהים.
כן. אז טוב, אז נתחיל את הסיפור. היום אני לא אומרת שיש לנו סיפור אחר וכאלה.
לא,
אתה תגיד את זה אולי בסוף הסיפור.
סבבה.
טוב. אז הסיפור שלנו מתחיל...
אבל שי, המשטרה לא עשתה כלום.
היא באמת לא עשתה כלום.
גם עכשיו?
כן.
אוקיי, סבבה.
וקלטתי איך ירדת עליי, אבל בסדר.
זה מעבר, כי זה מעבר, זה לא נחשב.
בסדר. טוב, אז הסיפור שלנו מתחיל בשעות הערב המוקדמות, של ה-29 באוקטובר 2009, במשטרת קליבלנד. השוטרים שהיו במשטרה נערכו להוציא לפועל צו מעצר וצו חיפוש, לגבר בשם אנטוני סואל, כוכב הפרק שלנו. אנטוני סואל היה גבר בן 50, שהואשם 5 שבועות קודם לכן באונס על ידי אישה שקוראים לה לוטנדרה.
אוקיי.
אוקיי. 5 שבועות קודם לכן, ב-22...
זה השם הכי מיוחד ששמעתי עליהם.
כן, אני חושבת שזה שם שמאפיין נשים שחורות באזור.
אוקיי.
זה כמו לטישה כזה.
לא צריך לעשות את זה, עכשיו קצת קלישה.
נראה לי, לא? טוב, אוקיי. לוטנדרה ואנטוני נפגשו בעצם ב-22 לספטמבר 2009, 5 שבועות לפני שהמשטרה נערכה להוציא את הצו חיפוש וצו מעצר, בחנות המשקאות המקומית. עכשיו, זה לא היה פעם ראשונה שהם נפגשו, האמת שהם הכירו לפני כן, הם הכירו בעיקר מהשכונה, גם בעבר הם נפגשו כמה פעמים ביחד וישנו ביחד סמים. וגם לוטנדרה ידע שאנטוני יצא בעבר עם אחת החברות שלה, כך שהיא פחות או יותר הכירה את אנטוני. עכשיו, היא גם ידעה שהיה לו עבר פלילי. היא ידעה שהוא ישב 15 שנים בכלא, בגלל אונס, והוא נחשב לעבריין מין דרגה 3. אני שנייה פותחת סוגריים, דרגה 3 זה אומר שרמת המסוכנות שלו היא הכי גבוהה, וזה אומר שהוא זוכה לביקורים של קצין מבחן, אחת לתקופה. עכשיו, למרות שהיא יודעת כל הדברים האלה...
מרג' מטריאל.
מה?
מרג' מטריאל לגמרי.
כן. עכשיו, למרות שהיא ידעה את כל הדברים האלה, היא גם ידעה שהוא ככה בשכונה נחשב, אתה יודע, גבר גבר, אחד כזה מאוד נחמד, שתמיד נורא עוזר למי שצריך, וידעה שברגע שהוא הציע לה לבוא אליו הביתה כדי לשתות, היא ניחה שיהיה לה מאוד נחמד, וגם היא ניחה שהוא גם מספק לסמים, ככה שהיה לה מאוד, הרגישה מאוד בטוח ללכת איתו אליו הביתה. עכשיו, אנטוני גר בבית שהיה ליד החנות משקאות, אוקיי? עכשיו, זה היה בית שהיה שייך לאמא החורגת שלו, ומדובר בבית פרטי. תדמיין בית פרטי של 3 קומות. יש מרתף, יש קומה ראשונה, יש קומת כניסה, קומה ראשונה, וקומה שנייה שזה בעצם עליית הגג. ובעבר אנטוני היה גר בקומה העליונה, בעליית הגג, והאמא החורגת שלו הייתה גרה בקומת הכניסה. אבל עכשיו שאמא החורגת שלו כבר במצב סיעודי, היא עברה למוסד סיעודי, אז ככה שהוא בעצם משתמש בכל הבית הפרטי כשלו. אז הם מגיעים שניהם ביחד לבית של אנטוני, מגיעים לקומה הראשונה, ואתה יודע, מתחילים לקשקש, ואנטוני אומר לה, אל תעלי למעלה לקומה העליונה, כי ככה נורא נורא מלוכלך, ומדברים ומקשקשים, וככה לוטנדרה משתפת אותו ברכילות המקומית, ואומרת לו, אתה יודע, יש הרבה נשים כאן בשכונה, שאומרות שאתה תוקף מינית נשים, וככה מזכירות לכולנו שאתה עבריין מין מורשע, ואנטוני מקשיב לה, ושותק, אבל אז בדיוק כשהיא לא, כאילו הכי לא מצפה לזה בעולם, הוא מתחיל פשוט לתקוף אותה ולהרביץ לה, והוא מתיח בה אגרופים, והוא בועט בה, והוא מוצא כבל מעריך, והוא לוקח את הכבל המעריך וממש כורך לה סביב הצוואר, ומנסה לחנוק אותה, עד שהיא פשוט היא מתעלפת ומאבדת את ההכרה. אחרי כמה שעות לוטנדרה מתעוררת, והיא שמה לב, היא מבינה שהיא נאנסה בזמן שהיא הייתה מחוסרת הכרה, ובזווית העין היא רואה את אנטוני יושב על כיסא בבית, ונראה כזה מעורער. אבל ברגע שהוא קולט שהיא מתעוררת, הוא נראה מופתע, הוא חשב כנראה שהוא הרג אותה, והוא אומר לה, אני לא יכול להשאיר אותך בחיים, אני חייב לרצוח אותך, אני לא יכול להרשות לעצמי שתספרי מה שקרה כאן. ולוטנדרה ממש בשי, ברגע מציל חיים, היא פשוט מחליטה לשחק אותה מטומטמת, והיא אומרת לו, אני לא יודעת על מה אתה מדבר.
יפה לך.
מה קרה?
עכשיו היא מפעילה שיקול דעת, צריך להגיד, כשהיא באה היא לא הפעילה.
נכון. כאילו, מה קרה? כאילו, קרה משהו מיוחד? ואז, תקשיב מה היא עושה, היא פשוט מושיטה לו את היד, והיא אומרת לו, אני מאוד עייפה, בוא תשכב לידי ונלך לישון כבר מאוחר. והוא קם ומתיישב ונשכב לידה ונרדם. עכשיו, היא נשנה ליד הגבר שרק לפני, אתה יודע, כמה דקות, שעות, אנס אותה ורצה לרצוח אותה. עכשיו, היא כמובן לא נרדמה כל הלילה, היא לא הצליחה להירדם, היא הייתה מבועטת מהמחשבה שאולי הוא יתעורר בלילה ופשוט ימשיך את מה שהוא לא סיים. אבל היא מחכה כל הלילה, בבוקר הם מתעוררים, וכאילו מתנהג שהכל כרגיל.
וואו, יפה לה. צריך להגיד, אני הייתי מסוים
לברוח לילה. וואו, איזה אומץ.
כן, יפה לה.
תחשוב כמה, מה היה בשעות האלה של הלילה, שחיכתה שאור הבוקר יקום ושהוא יתעורר.
גנום.
והיא מתנהגת כרגיל, אבל ברגע, בהזדמנות הראשונה שיש לה, היא פשוט עפה מהבית שלו, שהיא משאירה מאחורה את הסוודר הוורוד שלה. אוקיי? כשהיא יוצאת מהבית של אנטוני, היא הולכת לבית חולים, ובבית חולים עושים לה את הבדיקות של ערכת אונס, והבית חולים מדווח למשטרת קליבלנד. שני שוטרים מהמשטרה מגיעים לבית חולים, והם מתחקרים את לוטנדרה. עכשיו, אני שנייה עוצרת. אתה זוכר שאמרתי לך שהשוטרים נערכו עם הצו חיפוש וצו מעצר ב-29 באוקטובר, אבל האירוע עצמו היה ב-22 לספטמבר, כלומר עברו 5 שבועות בין שני האירועים. אז מה שמסתבר, מה שקרה זה שכשהשוטרים הגיעו לבית חולים, הם סיכמו עם לוטנדרה שביום יומיים אחרי שהיא תשתחרר מהבית חולים, הם ייפגשו איתה שוב, היא תוכל להגיש את התלונה והם יתחקרו אותה.
הנה למה.
בדיוק. בפועל מה שקורה זה שהמשטרה לא מצליחה לאתר אותה. לוטנדרה כמו הרבה אנשים אחרים במזרח קליבלנד באותה תקופה, השתמשה בסמים, היא לא בדיוק ניהלה אורך חיים, אתה יודע, כמוני, כמו שלי ושלך, שפחות יוצא, פחות
כמו
יותר...
כמו שלי, אני לא יודע.
פחות, אוקיי, okay, נכון.
את פחות.
נכון. פחות יותר, אבל אנשים שאתה יודע, יש להם שגרה, בערך באותה שעה יוצאים מהבית, בערך באותה שעה חוזרים מהבית, כאילו הסמים די ניהלו אותה בתקופה הזאת, אז היה קשה למשטרה לאתר אותה, אבל once הם מצליחים כן לאתר אותה, גם אם זה היה אחרי 5 שבועות, הם מאתרים אותה ב-27 לאוקטובר, הם מתשלים אותה, היא מגישה את התלונה, ואחרי יומיים, ב-29 לאוקטובר, הם מחליטים להוציא את צו החיפוש וצו מעצר לפועל, כשהם מבינים שהם צריכים להגיע לבית שלו כדי לחפש את אותו סוודר ורוד שהיא אמרה שהיא השאירה שם, איזה שהם ראיות...
עליה היה, לא היה DNA?
כן, כן, היה עליה, גם עשו לה את הבדיקות אונס, שהיה להם את ה-DNA.
אוקיי, לא, אבל נגיד שערות שלו, משהו שמפליל אותו?
היה זרע.
היה זרע.
אוקיי.
זאת אומרת, הם לא באמת היו חייבים למצוא אותה, את פריט הלבוש.
נכון, נכון, נכון. אבל היה להם גם צו מעצר, בסדר? צו מעצר וצו חיפוש, והם רצו גם את הקבל מעריך למצוא. אוקיי, אז השוטרים מגיעים לבית של אנטוני, ומגיעים לבית, הם מכנים את הניידות שלהם, ואתה יודע, ממש כמו בסרטים, הם מגיעים, הם דופקים בחוזקה על הדלת וצועקים, משטרה לפתוח את הדלת. אבל אנטוני לא פותח להם את הדלת, אז הם פשוט פורצים לבית עם רובים שלופים, ושי, כשהם נכנסים לבית, הם מגלים את הבית הכי מזוהם שהם ראו בחיים שלהם. יש זבל ולכלוך בכל מקום, וסקיות אשפה מפוזרות בכל מקום, ובדלי סיגריה ופחיות של בירה שזרוקות.
יש תמונות?
אין לי תמונות.
אוקיי.
לא, יש לי תמונות רק של הבית מבחוץ.
אוקיי.
ויש ממש לכלוך בכל מקום.
מה יש בעליית הגג, מה היה?
אני אתחכה, עוד מעט נגיע לזה. אוקיי? הם רואים שכל הרהיטים שם שבורים, והמזרונים מלוכלכים. ויש בגדים של נשים, ובכלל בגדים שמפוזרים על הרצפה. ואם זה לא מספיק, אמרתי, סיפרתי לך שהבית הוא עם 3 קומות. בכל קומה בבית יש חדר שירותים, ולמרות שיש חדר שירותים בכל קומה, בבית יש דלעים, שממש שימשו כמו שירותים, ויש בפנים צועה. אז אני רואה את הפרצוף שאתה עושה, ואתה מתאר לעצמך איזה ריח ואיזה צחנה הייתה בבית שלו, וגם השוטרים מרגישים את הצחנה הזאת.
את רואה שאני מריח אותה?
באמת, אתה עד כדי כך... אז זה אומר שהצלחתי בסיור.
יופי, כן. ועוד לא 8.
והשוטרים גם מריחים כאילו את פשוט הזוהמה שיש שם, וככל שהם עולים בקומות, לקראת הקומה העליונה, לעליית הגג, הצחנה הזאת רק הולכת ונהיית יותר יותר חריפה. כשהם עולים לעליית הגג, הם מגיעים לאחד החדרים, ויש שם חדר שהדלת שם נעולה, אז הם מניחים שאם אנטוני בכל זאת נמצא בבית, הוא כפי הנראה מתחבא מאחורי הדלת הזאת.
זה הסייף רום שלו.
כן. אז הם ישר, שוב, דופקים בחוזקה ואומרים, משטרה לפתוח את הדלת, אבל אף אחד לא פותח, והם פשוט נכנסים, פורצים לחדר עם רובים שלופים. עכשיו, לקח להם איזה כמה שניות להסתגל לחושך. כי החדר היה בו ממש חושך מוחלט.
אבל החלונות, הם מתנסים, לא?
זהו. החלונות היו קודם כל מקוסים עם יריית פלסטיק שחורה, אז הם באמת הדליקו את הפנסים, וכשמדליקים את הפנסים, הם מתחילים לסרוק את החדר. אז הם רואים שולחן, והם רואים מנורה, והם רואים טלוויזיה קטנה, והם רואים על הרצפה משהו שנראה כמו 2 גופים שחורים. אז אחד השוטרים שהיה בצוות, מכוון את הרובה שלו ואומר, משטרה לא לזוז.
מה זה גופים?
אוקיי. ברגע שהוא אומר משטרה לו לזוז, הוא מבין, המוח שלו מאבד, מעכל את מה שהעיניים שלו ראו, הוא מבין שהוא רואה בין כל הלכלוך ובדלי הסיגריה, 2 גופות.
אוקיי.
אוקיי? זה לא היה אנטוני. כן, הוא מוצא 2 גופות. 2 הגופות היו במצב ריקבון. 2 גופות.
כאילו, שתי אנשים.
כן, כן. במצב ריקבון יחסית מתקדם. עכשיו, בגלל שהמצב ריקבון היה יחסית מתקדם, אי אפשר היה ממש לזהות, אבל לפי התכשיטים שהיו על הגופה והבגדים, השוטרים הניחו שמדובר באמת בשתי נשים. אז קודם כל, המשטרה מבינה שכבר מדובר בזירת רצח. הם מודיעים לחבר'ה ממחלקת הרצח, לבלשים, להגיע, לבדוק את הזירה. וחוקרי מקרי מוות מגיעים לבית של אנטוני כדי לקחת את הגופות ולקחת אותם לנתיחה לאחר המוות. הבית עצמו תוך דקות מסומן עם הסליל המשטרתי הזה, שמסמן שמדובר בזירת רצח. עכשיו, אתה יכול לדמיין מה זה הדבר הזה עשה בשכונה. כאילו, תחשוב את המלא ניידות מגיעות לבית של אנטוני, ושרואים שמוצאים 2 גופות מהבית של אנטוני. אז באופן טבעי, התחילה התקהלות, ומלא שכנים ואנשים הגיעו החוצה כדי לעמוד בצד ולהסתכל, ובאופן טבעי שיש התקהלות והמשטרה עדיין לא מוציאה שום הצהרה פומבית על מה שקרה כאן, מתחילות שמועות. אז השמועה העיקרית שהתחילה היא, אתה יכול לנחש?
מה?
שאחד מהמתים, אחד מהנפטרים, הוא אנטוני.
אוקיי. Okay.
עכשיו, בסך הכל זה שמועה שנשמעת כאילו, זה מתיישב הגיוני, אתה יודע. כאילו, חשבתי על זה, אף אחד לא חושב כאילו, זה לאף אחד לא בדיפולט שהשכן שלו רוצח סדרתי. גם אנטוני השתמש בסמים, אז אולי הוא מת מאוברדוז, כאילו, בסך הכל מתיישב, השמועה מתיישבת טוב. אז התחילה שמועה שכנראה אחד מהמתים זה אנטוני, ובתוך הקהל הגדול הזה עומדת דבי. דבי הייתה שכנה של אנטוני, אוקיי? היא גרה מולו, בבית מולו, הכירה אותו בשנתיים האחרונות, אבל זה לא באמת, היא לא באמת הייתה, אתה יודע, היכרות אישית כזאת, היא פשוט ידעה מי, הוא ידע שגם הוא נחשב לגבר-גבר, אבל היא הייתה חברה מאוד טובה של אחותו. אז שדבי עומדת בקהל ושומעת שהוציאו את הגופה של אנטוני מהבית שלו.
לא, היא חושבת שהוציאו את הגופה של אנטוני.
נכון, היא שומעת, זה מה שהיא שומעת מהקהל, היא לא יודעת את זה באמת. היא מחליטה להיכנס לרכב שלה ולנסוע כמה רחובות לאחותה, סליחה, לאחות של אנטוני, כדי לספר לאחות של אנטוני שהוציאו את הגופה של אנטוני מהבית שלו.
אנטוני אצל אחותו?
תקשיב.
אוקיי.
היא נוסעת עם האוטו, אוקיי? היא מגיעה לבית של אחות של אנטוני, היא מכנה את הרכב, היא מצלצלת בפעמון, אחות של אנטוני פותחת את הדלת, וכשהיא פותחת לה את הדלת, דבי כמעט מתעלפת, כי רואה את אנטוני, בכבודו ובעצמו, יושב בסלון, משחק משחקי וידאו, ואין לו מושג מה קורה במקביל בזמן הזה בבית שלו. אוקיי?
כן, אבל המשטרה מפנגחת. כאילו, הם השתלטו על בית, הם לא בדקו איפה הוא לפני זה, לא ניסו להבין אם הבית חי, לא חי.
נכון.
כאילו, אחרי כיתה א'.
נכון, נכון, נכון. עכשיו, יותר מזה, גם שכחתי להגיד לך, שכשהם נכנסו לבית, הם מצאו קבלה של מקדונלדס, הם מצאו שריות של המבורגר, והם מצאו קבלה של מקדונלדס מאותו יום, אז גם הם ידעו שהוא חי בבית הזה. אבל זה מה שקורה.
אוקיי.
אז דבי נכנסת...
זה מזכיר לי, את יודעת מזה אנדרו טייט?
לא.
הוא כוכב רשת כזה, מזוגן ועוד כמה דברים, והוא נעצר ברומניה וכבר שוחרר, צריך להגיד, לפני 3 ימים, לדעתי בשבת. והטענה הייתה שבגלל שהוא הזמין פיצה והעלה את זה, אז המשטרה הרומנית, הימם הרומני ידע לאן הוא הגיע. עכשיו, זה לא נכון, כן, זה לא הבסיס לסיפור.
אבל זה אחלה סיפור.
אבל זה אחלה סיפור, אז כן, אוקיי. אז זה היה מקדונלדס?
כן.
סבבה.
אוקיי, אז בקיצור, דבי נכנסת לבית, יחד עם לבית של אחותו, והיא מספרת להם שבדיוק הוציאו שתי גופות מהבית של אנטוני, והוא בהתחלה משתולל, אבל גם לאחות של אנטוני וגם לדבי מאוד מאוד ברור שמדובר באי-הבנה.
ברור, מה זאת אומרת, איך
כן,
זה יכול להיות?
כן, איך זה לא הגיוני. אז הם אומרות לו, תקשיב, כאילו, בוא תחזור הביתה.
זה בן אדם שישב 15 שנה בנטר אלונס, כן?
נכון, והוא עבריין מין דרגה שלו.
אבל זה אי-הבנה.
נכון, נכון, זה אי-הבנה. והם אומרות לו, תקשיב, בוא תחזור הביתה, תדבר עם השוטרים ותגיד להם שמדובר באי-הבנה. ולא תמיד הוא מסכים. הוא נכנס לאוטו יחד עם דבי והם נוסעים בחזרה לכיוון הבית שלו.
הם מגיעים
עכשיו,
לבית?
עכשיו, יאמר, רגע, שנייה, יאמר לזכותה של דבי שהיא בשלב הזה, אשכרה האמינה שמדובר באי-הבנה, היא לא באמת הבינה שהיא מסיעה באוטו שלה רוצח. אז היא מסיעה אותו טרמפ בחזרה לבית שלו לכיוון המשטרה. אבל ברגע שהוא אומר לה במהלך הנסיעה, עכשיו הם יגלו הכל, פתאום נופל לה סוף סוף האסימון, כן, בדיוק נופל לה האסימון, שאשכרה היא מסיעה באוטו שלה רוצח סדרתי, אבל למי שעוד נופל לאסימון זה לאנטוני, שהוא מבין שדבי ממש מסיעה אותו עכשיו ישירות כאילו, לידיים של המשטרה.
מה שנקרא ברח לו.
בדיוק. כשהיא מבינה את זה והוא מבין את זה, הוא אומר לה, טוב, עכשיו תצרי את הרכב, תסתובבי, תסיע פרסה, ותורידי אותי בחזרה אצל אחותי. והיא עושה את זה. עכשיו, היא כמובן מתה מפחד, כי היא מבינה עכשיו את הסוף סוף את המשמעות, והיא ממש מורידה אותו, היא חוזרת בחזרה לבית של אחותו, היא מורידה אותו בבית של אחותו, והיא פשוט שמה גז ונוסעת בחזרה הביתה.
היא לא הפכה לקורבן אחר כך, נכון?
היא לא הפכה לקורבן.
אז אני יכול להגיד שהיא מטומטמת?
אתה יכול להגיד שהיא מטומטמת, ואני יכולה לספר לך שקראתי איזשהו ציטוט, שהיא אמרה שברגע שהיא הבינה שהוא רוצח, הרגליים שלה כל כך רעדו שהיא בקושי הצליחה לנהוג, ואחרי שהוא ירד מהרכב שלה, היא פשוט דפקה צרכה של שחרור, אבל זה מה שנקרא בדיעבד.
אוקיי.
אוקיי. והיא נוסעת הביתה, והיא מספרת לבן שלה ולשכנים מה שקרה, ואומרים לה, אבל למה את מספרת לנו? לכי למשטרה, תספרי למשטרה. אז היא הולכת למשטרה והיא מספרת להם, והם תוך דקות מגיעים לבית של אחות של אנטוני. אבל כשמגיעים לבית של אחות של אנטוני, הוא כבר לא נמצא שם. ואחותה משתפת פעולה עם המשטרה ואומרת, תקשיב, הוא הלך לפני 10 דקות, הוא הלך רגלית, זאת אומרת שהוא לא באמת יכול היה להתרחק, והיא גם נותנת תיאור של הבגדים שהוא לבש באותו יום. המשטרה בשלב הזה מכנסת מסיבת עיתונאים, השעה כבר 22:00, והיא מודיעה, מספרת לציבור את מה שקרה, שהם הגיעו עם צו חיפוש וזה, הם חשבו שהוא עבריין מין בגלל זה, וגילו שתי גופות, את כל הסיפור, ומבקשים את עזרת הציבור בתפיסה של אנטוני. והם אומרים, הם מתארים איך הוא נראה, גבר שחור, בן 50, מבנה גוף רזה, גבוה, 1.80 מטר, מרכיב משקפיים, יש לו זקן ושפם, מראים תמונה שלו, וגם מתארים את הבגדים שהוא לבש באותו יום, ובמקביל הם מוציאים שוטרים כמובן, לרחובות קליבלנד כדי לחפש אותו. מחפשים אותו בבתים נטושים ובחניונים, ומחפשים אותו בכל מיני מגרשי גרוטות, אתה יודע, בכל מקום שהוא, שהם חושבים שהוא יכול להסתתר. עכשיו, במקביל, המשטרה ממשיכה להיות בבית של אנטוני, לבדוק את זירת הרצח, וכשהשוטרים יורדים למרתף, הם מגלים משהו שנראה כמו קבר, טרי, ומשם יוצאת, הם מבצבצת שקית ניילון, ומגלים את הגופה השלישית. אוקיי? עכשיו, ברצפת המרתף היה בטון. זאת אומרת, רצפת המרתף הייתה עשויה מבטון. אז השוטרים אומרים, אם אנטוני הצליח ממש, אתה יודע, לחפור בבטון הזה, אז מה הוא עוד מסתיר? האם יכול להיות שיש יותר משלוש גופות בבית שלו? ובשלב הזה, עכשיו, מה שבכלל פסיכי בסיפור הזה, שי, זה שעד עכשיו מצאו שלוש גופות, נכון? שלושת הגופות נמצאו במצב ריקבון מאוד מתקדם. היה צחנה בבית של אנטוני, היה סירחון שיצא גם מהבית של אנטוני, ברחוב אפשר היה להרגיש את הריח. עכשיו, זה לא שאנשים לא שמו לב לריח. אנשים בהחלט שמו לב לריח, ואנשים גם התלוננו כל הזמן למשטרה ולעירייה על הריח. אממה, כולם היו בטוחים שהמקור של הריח הוא בכלל לא אנטוני. היו אנשים שאמרו, רגע, אנחנו פעם היינו בבית של אנטוני, הבית הזה של האמא החורגת שלו, ממזמן כבר הפך להיות מאורת סמים, יש שם צועה בדליים, יש שם תינופת, וכאילו, ואנטוני עצמו איש מסריח, כאילו, אז משם הריח. אבל רוב האנשים בכלל האשימו את ריי. מי זה ריי? לריי היה עסק של נקניקיות, קראו לו לעסק שלו הנקניקיות של ריי, והעסק שלו היה צמוד.
כמה יצירתיות.
כן, והעסק של ריי היה צמוד לבית של אנטוני. וריי המסכן הוא אשם במשך שנים בסירחון מהעסק שלו. תחשוב מה זה עשה גם לעסק שלו. ריי עצמו קראתי באיזשהו מקום שהוא סיפר שמשנת 2007 עד 2009 הוא השקיע $200,000 בכל מיני אמצעים לנסות לסלק את הריח מהעסק שלו. הוא קנה מעברירים מאוד גדולים, הוא ממש החליף את הצנרת של הביוב, אבל כל מה שהוא עשה לא עזר.
רגע, הוא היה, כאילו, הוא גבל ממש בבית של אנטוני?
כן, כן, כן.
כאילו זה היה בית ליד בית?
כן, זה היה בית ליד בית, עסק ממש ממש צמוד. הבית של אנטוני היה בית פינתי, מצד אחד היה העסק של ריי.
והוא הצליח למכור נקניקיות תוך כדי כל הסיפור הזה?
אני, תקשיב, אני לא יודעת.
כי אם רוצים $200,000, זה מה שהיה כסף מאיפשהו.
נכון, נכון. אבל אני לא יודעת, אני מי היה קונה, כאילו, אם אתה חושב שמשם מקור הריח, למה שתקנה שם נקניקיות, אבל העסק שרד לשאלתך.
אוקיי, יש לו שם של סרט פורנו. לגייס, צריך להגיד.
יופי, שי.
מה לעשות, הנקניקיות של ריי. יש לך דרך אחת להסתכל על זה?
אוקיי.
טוב, סליחה.
טוב, אז ריי המסכן, בסדר, כולם האשימו את העסק שלו בסירחון, ובאיזשהו שלב שמבינו שאי אפשר לסלק את הריח, כולם השלימו, כאילו כל האנשים בשכונה פשוט השלימו עם הסירחון מהאזור. עכשיו, במקביל, המשטרה גם מצד אחד נמצאת ברחובות, ומחפשת את אנטוני. מצד שני, החוקרים מגיעים, אמרנו, נמצאים בבית, והם מחפשים, בודקים את הזירה. באיזשהו שלב גם ה-FBI מעורב, ומגיעים עם כלבי, הם מגיעים עם כלבי גישורים.
לא, אבל למה?
אני לא יודעת. אני אולי בגלל שמדובר ברוצח, ראו שיש כאן כבר אירוע, אולי של, נראה לי, בגלל שהם מצאו כבר שלוש גופות. ואז הם מגיעים עם כלבי גישוש, וכש-once ה-FBI מגיעים עם כלבי גישוש, שי, הם מגלים עוד שלוש גופות.
חצר או מרתף?
יופי. אחד במרתף, גופה אחת בחצר, ושתי גופות, אתה לא תאמין, שתי גופות הם מצאו בבית, אבל איפה בבית?
מכירות?
הם הוסתרו מאחורי קיר גבס.
וואו, הוא עבד.
כן, okay. מאחורי קיר גבס הוסתרו שתי גופות, ושתיים מתוך שלוש הגופות נמצאו עם קבל מעריך סביב הצוואר שלהם. עכשיו, הזמן עובר, ואנטוני עדיין, אף אחד לא מוצא, אף אחד לא יודע איפה הוא. השוטרים מתים למצוא אותו, והשוטרים נמצאים בבעיה, כי הם מגיעים ל-31 לאוקטובר, אוקיי?
הלווין.
בדיוק. ליל יום הקדושים, באותו יום זה חג, הילדים יוצאים החוץ על הרחובות, מחופשים, וכולם בהיסטריה, והמשטרה מבינה שהם על אפס זמן, והם חייבים, חייבים, חייבים לתפוס את אנטוני, כדי לקנות ביטחון לתושבים, כי אף אחד לא ישלח את הילד שלו להסתובב ברחובות, כשהם יודעים שרוצח סדרתי מסתובב. ולכן בגלל שהם היו בלחץ מאוד מאוד גדול, הם פשוט מביאים כוחות נוספים ממשטרות ומחוזות, נכון? אחרים, כדי בעצם להציף ממש את הרחובות בשוטרים, כדי למצוא את אנטוני, ובמקביל, בעקבות אותה מסיבת עיתונאים, המשטרה מוצפת בים של לידים, של אנשים שאמרו שהם ראו את אנטוני, שהם חשבו שהם ראו את אנטוני, אבל היה ליד אחד ממש משמעותי, כשמישהו מתקשב ואומר, תקשיבו, אני מכיר את אנטוני, כאילו חבר, ואני אומר לכם שראיתי אותו עכשיו ברחוב שלי. ובאמת, כמה דקות אחרי שהוא מסיים את שיחת הטלפון, מגיעים שוטרים, והם תופסים את אנטוני. ושהם תופסים אותו, הוא אומר, כן, אני אנטוני סובל, ואני אין בן אדם שאתם מחפשים אותו. אוקיי? עכשיו אני עוצר את הסיפור, ואני רוצה לספר לך עכשיו על אנטוני סובל.
רגע, את כולם הוא רק באמצעות חניקה?
אחר כך אני אספר לך.
אוקיי.
אוקיי. אז עכשיו בוא נדבר שנייה על מי זה אנטוני סואל. אנטוני סואל נולד ב-19 באוגוסט 1959 בקליבלנד, בדיוק באותה שכונה שבה התחלתי עם זה את הסיפור. הוא נולד להורים בשם קלאודיה ותומאס. ההורים עצמם לא היו נשואים, אבל היו להם ביחד 7 ילדים, ואנטוני הוא היה הילד הצעיר ביותר.
ברור.
עכשיו, ממש אחרי שאנטוני נולד, האבא תומאס נוטש את קלאודיה ואת הילדים, ובעצם תומאס לא באמת היה נוכח בחיים של אנטוני, בגלל שהוא כל הזמן נכנס ויצא מבתי סוהר, היה לו כל מיני אישיוז של סמים וגנבות, אבל למרות שהוא לא היה נוכח בחיים שלו, אנטוני כן מצליח לשמור על קשר, סוג של קשר, איתו ועם המשפחה המורחבת, עם הדודים והדודות מצד אבא, כי כשתומאס עוזב את קלאודיה, הוא עוזב את קלאודיה לטובת אישה אחרת. והאישה האחרת הזאת ככה מאוד דאגה, כל החיים שלה היא עבדה בזה שתומאס ישמור על קשר עם הילדים שלו מהחיים עם קלאודיה, ושישמור על קשר עם המשפחה המורחבת. אבל ביום יום הוא גדל בעצם עם אמא שלו, עם קלאודיה. עכשיו, החיים אצל קלאודיה בבית היו חיים מאוד מאוד אלימים ומאוד סוערים. קלאודיה עצמה גידלה 12 ילדים, היא גידלה את 7 ילדים שלה.
ואומנה?
לא, ועוד 5 נכדים. כי הבת הבכורה שלה, היא הביאה 5 ילדים לעולם שי לפני גיל 18. אוקיי?
אוקיי. זה כאילו, זה לפני 20 שנה, כן? זה כאילו פסיכי.
כן.
אוקיי.
כן. אז היא גילה, בעצם את הילדים שלה ואת הנכדים שלה, והייתה לה משמעת מאוד 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 קשה ומאוד מאוד נוקשה בבית. ברגע שהיא חשבה שאחד הילדים עובר על איזשהו כלל של הבית, או עבר על הכלל של הבית, היא הייתה דואגת להניש את הילדים האלה, את הילד הסורר, ולדאוג שכולם יראו, למען יראו ויראו, ולתת את העונש כדי שכולם ידעו מה מצפה להם. היא הייתה ממש מתגנבת לחדרים של הילדים בלילה, היא הייתה מהירה את כל 12 ילדים בלילה, היא הייתה לוקחת את הילד שחשב שעבר על הכלל, מפשיטה אותו, קושרת אותו למעקה של הבית ומצליפה בו, באמצעות קבל מערך.
לעיני כולם.
לעיני כולם, כדי שכולם יראו עם, מה מצפה גם להם, במידה והם יעברו על כללי הבית. אנטוני בגיל מאוד צעיר, לומד שני דברים. קודם כל הוא לומד שמגע שווה אלימות. הוא לא מכיר מגע אחר, מגע מלטף, אוהב ומחבק. הוא גם לומד שאלימות זה עונש לגיטימי ומוצדק למי שעובר על הכלל. והדבר השני שהוא לומד, זה שעדיף לו להימנע. הוא לא היה חדר בעליית הגג יחד עם אחד האחיינים, והוא פשוט העדיף לא לצאת מהחדר, כדי שלא תהיה סיטואציה בכלל שהוא עובר על הכלל, או שחושבים שהוא עובר על הכלל. בגיל 7
ועוד
בפעם...
משהו.
מה?
פטיש לקבלים.
נכון, 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 נכון. שזה אנחנו נראה בהמשך. בגיל 7 הוא עד פעם ראשונה לתקיפה מינית. כשאחד האחיינים שלו תוקף מינית, בעצם אונס את אחת האחיות שלו. הוא רואה את זה בגיל 7 ברמה יומיומית, אבל הוא כמובן בגיל 7 עדיין לא הבין את המשמעות של זה, אבל זה לגמרי נחקק אצלו כמשהו שהוא התנהגות לגיטימית, וכשהוא מגיע לגיל 13, הוא מתחיל בעצמו לתקוף מינית את אחת האחייניות, ילדה בת 11 בשם ליונה. עכשיו, הוא ברמה היומית, היה תוקף את ליונה, הוא פשוט היה אונס אותה, בכל פעם שהתחשק לו, בכל פעם שהזדמן לו, וקלאודיה ידעה, ולא באמת היה אכפת לה. עכשיו, מה שמוזר ופסיכי בסיפור, זה שההתנהגות שלו הייתה מאוד אלימה בתוך הבית, אבל בבית ספר, הוא היה נחשב לתלמיד בסך הכל טוב, תלמיד שקט, הוא לא היה נחשב לילד אלים בכלל, את כל ההתנהגות האלימה הזאת, הוא בעצם, הביטוי שלה היה רק בבית, ובאיזשהו שלב ליונה, האחיינית, המסכנה הזאת, שבמשך חודשים ספגה גם אלימות מצד קלאודיה, ומצד שני גם תקיפות מיניות מצד אנטוני, היא הייתה כל כך מיואשת וכל כך מתוסכלת, שברגע של ייאוש היא לוקחת בגדים, והיא מדליקה מדורה באמצע החדר, בבית. היא פשוט פורצת שריפה בבית. והמטרה שלה הייתה פשוט להשיג את תשומת לב של הרשויות, והיא מצליחה בדרך הזאת, כי היא מגיעה מכבי אש, והיא הראשונה שהולכת למכבי אש, והיא אומרת, אני הדלקתי את השריפה, והיא הולכת מרצון לאשפוז פסיכיאטרי, כי היא עדיפה ללכת לאשפוז פסיכיאטרי, זה נורא. היא עדיפה ללכת לאשפוז פסיכיאטרי, בבית חולים פסיכיאטרי לילדים, מאשר להישאר לגור בבית הזה.
לא היו שירותי רווחה? לא היה כלום?
אני מניחה שאז התערבו שירותי הרווחה.
לפני לא?
בשלב הזה לא היה כלום.
זה פסיכי.
נכון.
הרי אם ילדה בת 18 מביאה 5 ילדים לפני?
נכון, נכון, לא היה שום שירותי רווחה. בשלב הזה, ברגע שליונה בעצם נעלמת מהחיים של אנטוני, הוא כולה בן 13 בשלב הזה, כן? הוא פשוט מתחיל ממש שינוי בהתנהגות שלו. כי עד עכשיו ליונה הייתה, כאילו, הייתה, אתה יודע, הוא היה פשוט את כל העצבים שלו, ואת כל הכעס שלו, ואת כל התסכול שלו, וכל מה שהוא בעצם ספג בבית, הוא הוציא עליה, ועכשיו אין על מי להוציא.
אז הוא צריך להתמיר את זה.
נכון. אז עכשיו מה הוא עשה, בגלל שהיא לא הייתה? אז הוא התחיל קודם כל, כמובן בבית ספר, הוא כבר
לאט
לאט, כן, הוא כבר פורש מבית ספר, הוא מתחיל להסתובב ברחובות, הוא מתחיל לשתות, ממש הופך להיות אלכוהוליסט, הוא מתחיל לפרוץ לבתים ולחנויות, ובגיל 19, אלה החיים שלו בשנים האחרונות, הוא פתאום מבין שהוא במסלול הישיר להפוך להיות אבא שלו. אבא שלו שכל הזמן נכנס ויצא מבתי סוהר, והוא מבין שהוא חייב, אם הוא רוצה לעשות איזשהו משהו משמעותי בחיים שלו, הוא חייב לעשות איזשהו שינוי, הוא חייב לעוף מקליבלנד ופשוט לפתוח דף חדש. אז הוא מתגייס לצבא. ובינואר 1987 הוא מתגייס לצבא, הוא מתגייס למרינס. עכשיו שי, הוא פורח שם. כי במרינס, אתה יודע, יש משמעת מאוד נוקשה ומאוד מאוד קשה, והוא היה רגיל בבית למשמעת קשה ונוקשה, הוא אפילו מסיים את הטירונות שלו במרינס בהצטיינות, הוא הופך להיות חשמלאי, הוא מוסמך כחשמלאי, הוא מוצב בקליפורניה, בהמשך הוא גם היה מוצב ביפן, ומאוד טוב לו בצבא. עכשיו, כשהוא נמצא בצבא, הוא מכיר את מי שהולכת להיות אשתו, הוא מכיר חיילת בשם קים, שבהתחלה הקשר ביניהם היה קשר מיני בלבד, הם היו נפגשים רק לטובת סקס, והוא גם אחר כך בדיעבד סיפר שהוא לא סבל את זה, שכל פעם שאחרי שהם היו עושים סקס, קים הייתה רוצה להתקרבל איתו, או הייתה רוצה ללכת איתו יד ביד, כאילו הוא לא סבל את המגע, כי מבחינתו בתפיסה שלו מגע זה רק אלימות, או סקס בשביל הצורך המיני שלו. אבל איך שהוא לא יודעת, היא מצליחה לשכנע אותו להתחתן, ומתחתנים ב-1981, כשהוא בן 22, אבל באמת של החיים, הם לא באמת חיים ביחד, כי גם קים הייתה חיילת וגם הוא היה חייל, וכל אחד היה מוצב בבסיס אחר, אז הם לא באמת ניהלו, אתה יודע, חיי ניסויים רגילים ושגרתיים, ורק אחר כך ב-1985, הם שניהם משתחררים מהצבא, וזה סוף סוף ההזדמנות שלהם לחיות ביחד ולהיות ביחד, אבל בשלב הזה, ב-85, כבר קים אומרת לו, לא רוצה אותך, והיא מתגרשת, הם מתגרשים.
בלי ילדים.
בלי ילדים. עכשיו, ברגע שקים עוזבת אותו ומתגרשים, הוא ממוטט, הוא שבור. הוא מבין שפעם ראשונה מזה 7 שנים, שבשבע שנים שהוא היה במסגרת והחיים שלו היו מאוד מאוד ברורים, מזה 7 שנים פתאום אין לו כיוון, ואין לו שום הכוון, והחיים שלו עכשיו...
ואין לו גם מרגיש, פורגן פיזי.
נכון, וגם הוא לא מרגיש משמעות בחיים שלו, ופשוט באין ברירה הוא מחליט לחזור לקליבלנד. וכשהוא חוזר לשם, אז הוא חוזר לאותו בית ילדות, לבית שבו הוא גדל, לאותו חדר בעליית הגג.
ואז הוא נהיה טורף.
נכון, רגע, רק שעכשיו בבית שם, זה כבר, קלאודיה לא גרה שם, אלא אחת האחיות שלו עם המשפחה שלה, אבל הוא חוזר לאותו, זה ממש הקפיץ אותו 7 שנים אחורה, לשוטטות ברחוב וכולי. עכשיו, שהוא מגיע לשם, הוא לא מוצא עבודה, לפחות הוא לא מוצא את העבודה שהוא תכנן או ציפה, ומתחיל להיות מתוסכל, מתחיל להסתובב ברחובות, הוא מתחיל לעשות סמים, הוא חוזר לאלכוהול, ו... אלה החיים שלו, שהוא נורא רצה לברוח מהם, הוא חוזר. עכשיו, מתחיל להיות מעין, אתה יודע, פער כזה, בין מה שהוא נורא רצה ונורא ייעד לעצמו, לבין המציאות ששאבה אותו. ואז אנחנו מגיעים ל-22 ביוני 1986, שנה מהשחרור של אנטוני. יום אחד הוא מסתובב ברחוב, השעה 6 בבוקר, והוא פוגש בחורה צעירה בשם מל. מל הייתה בחורה שחורה, צעירה, בהיריון, הייתה בחודש השלישי, הסתובב בשש בבוקר ברחובות, אחרי שלפני כן היא רצתה ללכת לבקר את החבר שלה, החבר שלה היה סוחר סמים שגר באיזשהו מוטל, וכשהיא הלכה לכיוון המוטל הזה, היא ראתה מרחוק משטרה, אז היא הבינה שהמשטרה כנראה תפסה את החבר שלה, והיא לא רצתה להתקרב, כי היא לא רצתה שיקשרו אותה לחבר שלה, והיא מחליטה פשוט להסתובב ולהתחיל להסתובב ברחובות. אז היא שוטטה ברחובות, ובמקרה היא פוגשת את אנטוני, ומתחילים לדבר, הם לא הכירו לפני כן, והם כזה מפלרטטים, והוא מזמין אותה לבוא אליו הביתה לשתות ביחד. והיא מסכימה. עכשיו, כשאני אומרת הביתה, אני מתכוונת לבית של אחותו, שלא היה פשוט חדר בעליית הגג. אז הם נכנסים לבית של אחותו, ואשכרה שי, אחותו והמשפחה שלה נמצאים בסלון, והם כזה אומרים, היי היי, והוא עולה למעלה לעליית הגג. וברגע שהם עולים למעלה לחדר בעליית הגג, אנטוני, שאומנם היה גבר זר, אבל מאוד נחמד וככה מאוד לבבי, פשוט מתהפך. הוא נועל את הדלת, והוא שם מזוודה, שהוא מצמיד את המזוודה לדלת, כדי שהיא לא תוכל לפתוח את הדלת.
לא שמעו את הצעקות?
תקשיב טוב, שי, הוא שולף סכין, והוא מאיים עליה להתפשט, והוא במשך 12 שעות אונס אותה, ומתעלל בה, שאחותו והמשפחה שלה חיים את חייהם בבית. ואף אחד לא שומע כלום, או לא רוצה לשמוע כלום, ויש פשוט זוועה בעליית הגג, והמשפחה מתנהגת כרגיל. אחרי 12 שעות שהוא ממש עיקה אותה ואנס אותה, הוא מתעייף, האדון, והוא קושר אותה, והוא אומר לה, אני הולך לישון, אבל כשאני תעורר, אני ארוג אותך. אני ארצח אותך. והוא נרדם. עכשיו, היא, בשלב הזה, מל, היא מבינה שזו ההזדמנות שלה, שהוא נרדם פשוט לברוח. אבל היא נורא פחדה שאם היא תזיז את המזוודה, זה יעשה רעש, ואז הוא יתעורר, ואז באמת הוא ירצח אותה, היא ראתה את הסכין שיש לידו. ולכן מה שהיא עושה, היא רואה חלון בעליית הגג, והיא מחליטה לזחול דרך החלון בעליית הגג. עכשיו, היא ערומה, קשורה, אוקיי, וחבולה. והיא יוצאת לגג, והיא מתחילה לטייל על הגג של הבית. עכשיו, למזלה, שתי נשים שהיו ברחוב, במקרה נמצאות ברחוב ורואות על הגג של הבית, אישה ערומה וכבולה, אוקיי? הן עוזרות לה לרדת, אל תשאל אותי איך, כי ניסיתי לחפש בכל מיני מקומות, לא הבנתי איך, אבל הן עוזרות לה לרדת, ומזיקות את המשטרה. המשטרה ישר מגיעה לבית של אחות של אנטוני, היא פותחת את הדלת, אין לה מושג מה קרה, הם עולים למעלה ליד הגג, הם פוגשים שם את אנטוני המנומנם, שמכחיש. הוא אומר, אני קיימתי את היחסי מין, אבל כאילו, כל מה שהיא אומרת זה המצאה. אבל הם לא מאמינים לו, הם לוקחים אותו לתחנת המשטרה, והם עוצרים אותו. עכשיו, הם עוצרים אותו, אבל שי, הוא משוחרר בערבות. והוא משוחרר בערבות עד התאריך של המשפט שלו.
אבל הוא בסוף עליה הוא יושב בכלא.
לא.
לא?
תקשיב, okay. הוא משוחרר לערבות עד התאריך של המשפט שלו. מגיע התאריך של המשפט, אנטוני לא מגיע. והמשטרה גם לא מחפשת אותו. כיף, והחיים ממשיכים.
אוקיי.
אוקיי? עוברת שנה? אחרי שנה אנחנו ביולי 1987, ויש את אותו סיפור.
לא הבנתי, לא היה צו מעצר ולא חיפשו?
לא, אף אחד לא עשה את זה.
טוב.
הוא שוחרר בערבות, הוא לא הגיע לבית משפט, אז הם צריכים לחפש אותו.
לא, מסתם או שלא.
לא בוצע.
טוב.
אוקיי, עוברת שנה. אנחנו ב-87, ויש את אותו סיפור. הוא פוגש במקרה בחורה שהוא לא הכיר ברחוב, הוא מציע לה לעלות אליו הביתה, לאותו חדר בעליית הגג.
זה לא שהוא עזב את העיר ואת המדינה.
החיים ממשיכים שהעיר.
וואי, זה אחד המופרעים, כן?
כן. והוא פוגש עוד פעם מישהי, והיא עולה איתו לעליית הגג, אותו סיפור, הוא סוגר את הדלת.
המשפחה עדיין שם?
המשפחה עדיין שם, הוא סוגר את הדלת.
לא הבנתי, אחותו לא עשתה עם זה כלום?
כלום, שי.
לא הבנתי, אם אחי חיה מחר אונס וזה, ולא, טוב.
כן, כן. ואז אותו סיפור קורה, הפעם הבחורה מצליחה לצאת לא מהחלון, היא בורחת מהבית.
הוא גם לא יעיל במיוחד.
נכון. כן, הוא לא מסיק מסקנות, היא בורחת מהבית, והיא מגיעה למשטרה. והיא מספרת למשטרה בדיוק את אותו סיפור, היא נותנת את הכתובת, והמשטרה שוב מגיעה לבית של אנטוני, ושם הם מוצאים אותו ישן, הם מעירים אותו, לוקחים אותו לתחנת המשטרה, אבל עכשיו יש בעיה. אתה יכול לנחש מה הבעיה?
מה?
הבחורה הנאנסת לא חיכתה בתחנת המשטרה, היא הלכה. היא הלכה מבלי להשאיר להם פרטים, ולמשטרה אין מושג מי התלוננה עליו, אז אי אפשר להגיש שום דבר ושום תלונה. אבל הפעם המשטרה הייתה קצת עם שכל, והם אמרו, אוקיי, שנייה לפני שאנחנו משחררים אותך, כי אנחנו לא יודעים מי זאת שהאשימה את הסיפור הזה, הם כן בדקו ברישום, בדיווחים שלהם וברישומים, ואז הם מגלים...
לא הבנתי, רגע. בחורה הבאה מתלוננת במשטרה, נכון?
נכון.
הדבר שם שעושים ממנה, את יודעת מה הוא?
לקחת פרטים. לא, כנראה לא, לא לקחו.
אוקיי.
אוקיי? ואז כשהיא לא נמצאת, אבל אז, לפני שהם משחררים, אומרים, טוב, בוא נסתכל כאילו מי זה אנטוני סובל, ואז הם מגלים שבאמת שנה לפני כן, הוא בכלל היה עליו צו, ושהוא היה שוחרר בערבות, והוא לא הגיע למשפט וכו'. בשורה התחתונה מה שקורה זה שב-1990 נערך המשפט, אבל על האונס של מל, אותה בחורה ראשונה, הם יוצרים שוב קשר עם מל, היא אומרת, כמובן, אני עדיין מכונה להעיד נגדו.
עדיין נהנסתי.
כן, עדיין נהנסתי. והוא מקבל, הוא מקבל אונס של 15 שנות מאסר. והוא נמצא בכלא 15 שנים על האונס של מל, אוקיי? עד 2005. והוא משתחרר ב-2005.
הוא קיבל 15 שנים על אונס?
כן.
לפחות את זה?
נכון.
בארץ זה בכלל מתקרב למספרים.
נכון, אבל אני מניחה שזה בגלל ש... שוב, אני לא מצאתי את הרישומים שלו בבית המשפט, אבל אני חושבת שזה קשור לזה.
גם בארץ הוא לא מקבל עדיין.
אוקיי. אני חושבת שגם בגלל זה המסוכנות שלו הוגדרה כ3, כי גם קראתי ש... במהלך השהייה שלו בבית סוהר, הוא הלך לכל מיני תרפיז כאלה של, של, לעברייני מין, והוא כל הזמן נורא הכחיש, כאילו הוא לא, הוא אף פעם לא השלים עם זה שאת ה, עם, עם מה שהוא עשה. וזהו, וב-2005 הוא משתחרר מהבית סוהר, והוא חוזר הפעם לגור בבית אצל האישה של אבא שלו, באותו בית שמשם התחלתי את הסיפור. ושוב, הוא לא מוצא את עצמו, מתחיל לעשות סמים, ומהר מאוד חוזר לאותה שגרה שהייתה לו 15 שנה לפני כן. ואני חוזרת לסיפור שלנו. בסדר שם? אז אנחנו עכשיו נמצאים, אמרנו, ב-31 לאוקטובר 2009, המשטרה תפסה את אנטוני סובל ברחוב ומביאה אותו לתחנת המשטרה, וקודם כל השוטרים רואים שהוא נראה כאילו יש לו איזושהי הקלה מסוימת. הוא גם אמר לאחד השוטרים, אני שמח שתפסתם אותי. והשוטר אומר לו, גם אני שמח שתפסנו אותך, והוא אומר לו, תגיד, השש גופות שמצאנו אצלך בבית, זה הכל או שאנחנו כאילו צפויים למצוא עוד? אז אנטוני אומר, לא, כאילו, זה המספר.
שיקרת לי עכשיו.
נכון. ואז הם אומרים לו, ומה לגבי החצר? אז הוא אומר, הגופות האלה. אבל שים לב, הגופות האלה. עד עכשיו הם מצאו רק גופה אחת. אז המשטרה מבינה שיש להם עוד עבודה, ולפחות עוד גופה אחת מחכה להם בחצר. הדבר השני, הם שואלים אותו לגבי הקורבנות, מי היו האנשים האלה, ושם הוא ממש לא מספק, משתף פעולה, והוא לא, הוא לא מספר מי האנשים. יכול להיות שאגב, חלקן הוא לא הכיר באמת, אבל הוא לא, הוא לא מוכן לספר מי הקורבנות. אז המשטרה מבינה שעכשיו יש לו, יש להם שני אתגרים. האתגר הראשון זה קודם כל להמשיך לחפור ולחפש מה יש בבית הזה, והאם לחפש בעצם עוד גופות. והאתגר השני זה לזהות את הקורבנות. אז באתגר הראשון, שוב, ה-FBI מגיעים עם כלבי גישוש, שי, מוצאים עוד גופות. אתה רוצה לנחש כמה גופות מצאו בבית שלו?
אחד ספרתי, דו ספרתי.
נחש. לא, לא.
אחד. עוד, עוד, עוד. חמש.
סחטן עליך. עוד חמש גופות.
מה סחטן עליך? עשיתי לכם
עד ארבע. לא, אתה מספר.
ככה כי... אוקיי.
טוב. אז סחטן עליך, כאילו גם לא חושבת שאני הייתי אומרת ארבע גופות. תקשיב, סך הכל 11 נשים שהיו קבורות בבית הזה. עכשיו, הם מצאו גופות בין הקירות.
ברמות דיקומפוזיציה
כולם שונות? היו, כן, כן, okay. כולם היו כבר ברקבון די מתקדם. עכשיו, הם מצאו את הגופות בין הקירות, הוא פשוט בנה קירות גבס.
כן, מכיר את הנון.
אוקיי, וגם בחצר עצמה הם מצאו עוד גופות. סך כל 11. האתגר השני היה עכשיו, בוא לזהות את, לזהות את הקורבנות.
הוא היה צריך לצפות אותן בסיד או בחומר אחר, ואז...
אוקיי, טיפ למאזינים שלנו.
כן, למי ש...
כן. עכשיו, מה שקורה זה שהמשטרה עכשיו הולכת ומחפשת דוחות של נשים...
נהדרות.
שאמרו, נהדרות. הולכים אחורה ל-2005, מהרגע שהוא השתחרר מהבית סוהר, ומחפשים... את הטייפ של נשים שחורות שגרות בשכונה בקליבלנד, ושהם יש להם איזושהי היסטוריה של סמים, של איזשהו רקע עם שימוש בסמים, אבל הם מהר מאוד מבינים במשטרה שהדרך הכי טובה והכי נכונה יהיה לזהות את הגופות האלה זה באמצעות DNA. אז הם פשוט מה שהם עושים, הם מקימים מעין חפק כזה, ומבקשים מכל המשפחות של נשים שנעלמו בתקופה הזאת, לבוא לחפק הזה עם תמונה של הנהדרת, ולהביא איזשהו חפץ שאפשר יהיה להוציא ממנו איזשהו די-אן-איי.
מסרק או קורסות.
בדיוק. ומבקשים גם שבמידה ומדובר בקרבת קרבת משפחה מאוד, כאילו, אתה יודע, אבא, אמא, ילד של...
דם גרעיני.
בדיוק. לבוא לתת דגימה כדי לנסות
למצוא. כמה אנשים היו נהדרות בקליבלנד באותה תקופה, את יודעת?
לא,
okay.
אני לא יודעת. אבל אני כן יכולה להגיד לך שהשיטה הזאת שבאמצעות ה-DNA היא עבדה, והם הצליחו לזהות את כל 11,
וואלה,
את כל 11 וואו. אנשים. עכשיו, מה שמטורף בסיפור פה, קודם כל, כל הנשים האלה, היה להם מחנה משותף. בסדר? כולן היו נשים שחורות מהשכונה, לכולן היה רקע של סמים. לרובן היה גם איזשהו עבר פלילי, אוקיי? Okay? אז היה להם עבר פלילי. עכשיו, כולם היו בערך בגילאים של בין אמצע שנות ה-20 לתחילת שנות ה-50 שלהם, הם כולן היו אמאות, חלקן היו אפילו סבתות.
על כולן דווח שנעלמו?
יופי, אני עוד שנייה אתייחס לזה. אבל מה שכן, המחנה משותף העיקרי ביניהם, זה שהן כולן היו נשות, אני קוראת לזה נשות שוליים, בסדר?
לא.
כולם התפתו בסופו של דבר לאנטוני שהציע להם או קורת גג, הציע או להם, סמים. או סמים, או לשתות איתו, או ארוחה.
או אהבה.
בדיוק, או קרבה וחום ויחס. והם כולם התפתו, ומצאו את המוות שלהם שם. ולשאלתך, שי, מתוך ה-11 נשים, דווחו רק על 8 נשים, ושלוש נשים לא דווחו עליהם. עכשיו, לא דווחו עליהם בגלל שאחת הייתה, אתה יודע, בלי משפחה, והיא הייתה לגמרי לבד, ושתי נשים היו, פשוט המשפחות שלהם היו משוכנעים שהם פשוט בכלא. הם לא היה להם מושג שהם נרצחו.
לא הבנתי, ואי אפשר לבדוק בכלא עם... מישהי שם?
הם לא בדקו.
טוב.
הם לא בדקו. אוקיי? עכשיו, מה שהזוי בסיפור, זה שעדיין היו דיווחים על הנדרות האלה. המשטרה.
כלום.
לא, בדיוק, היא לא חיפשה אותם. עכשיו, לא רק שהיא לא חיפשה
מה,
אותם.
מה, היא לא עשתה כלום.
עכשיו, לא, אני רוצה עכשיו לזעזע אותך יותר. בסדר? קודם כל, היה את הריח שכולם התעלמו. עכשיו, אני אף פעם לא הרחתי ריח של גופה, אני מקווה שאני גם... רציתי להגיד שאני מקווה שאני לא אריח, אבל אני אשמח שא' יום אחד ייקח אותי.
את לא... טוב.
אוקיי.
לא הבנתי.
אבל מה שאני מנסה להגיד, שהבנתי שזה ריח ייחודי, כאילו הבנתי.
קודם כל זה ייחודי, ובאת, אני רק רוצה לוודא מה שאמרת. את רוצה שאלף ילך לבוס שלו, כי גם לאלף יש בוס.
נכון.
והגיד לו, יש לי חברה.
נכון.
שרוצה להריח גופה.
היא רוצה להצטרף אליי יום אחד לעבודה.
אוקיי.
אוקיי.
זה אלף למי שלא יודע, הוא היועץ המיוחד שקיים לטובת כל המאזינים והמאזינות, הוא קיים.
נכון.
יום אחד גם נחשוף אותו, נעשה לו כזה חשיפה.
ממש.
אם הוא רוצה או לא רוצה, כן, סתם, לא צוחק. ואת רוצה שיקח אותך לריח גופה.
כן.
אוקיי, סבבה. אוקיי.
טוב, אז חוזרים. בקיצור, הבנתי אבל שזה ריח ייחודי, שוואנס הרחת את זה, אתה כאילו תדע לזהות את זה. עכשיו, אני לא מצפה מאדם הסביר, אבל משוטרים, אולי... כאילו, שהיו בזרועות רצח, כאילו, אולי כאן אני מצפה שידעו לזהות את הרצח. אז אפילו על העניין של הרצח, של הריח, אני לא מדברת.
אוקיי.
עכשיו אני רוצה לראות לך כמה דגלים היו בדרך, אוקיי? הדגל הראשון שאני רוצה לדבר עליו...
יותר דגלים ממה שיש באום.
כן. אחד זה באוגוסט 2008. באוגוסט 2008 מתקשרת למשטרה אישה בשם ונסה, והיא אומרת להם, עכשיו הייתי אצל מישהו שגר בכתובת הזאת והזאת, קוראים לו ככה וככה, קוראים לו אנטוני סואל, והוא אנס אותי וניסה לרצוח אותי.
זה עוד דיווח על אנס?
זה היה הדיווח. ואתה יודע מה המשטרה אומרת לו?
לא.
תבואי לתחנה, להגיש תלונה. עכשיו, ונסה לא מגיעה לתחנה, כי היא מפחדת, היא מתה מפחד. עכשיו, היא מתה מפחד משתי סיבות. הסיבה הראשונה זה שהיא בעצמה הייתה השתמשה בסמים, וככה לא רצתה. ודבר השני, מה שהכי נורא, זה שבזמן שהיא הייתה אצלו בבית, היא באיזשהו שלב הולכת לשירותים. וכשהיא הולכת לשירותים, היא עוברת ליד חדר שהדלת הייתה פתוחה.
והיא?
היא ראתה שם גופה בלי ראש. עכשיו, היא רואה את זה, היא כולה מבועטת, והיא גם עשתה את אותו תרגיל שלוטנדרה עשתה בתחילת הסיפור שלנו.
וואו.
שרקת אותה מטומטמת. הוא אומר לה, ראית משהו? הוא אומר לה, לא, על מה אתה מדבר? וככה היא מצליחה להימלט מהבית שלו.
היא אמרה להם את זה בטלפון, שהיא ראתה גופה בלי ראש?
לא, 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 לא. היא רק אמרה שהיא ננסה וזה, ואמרו לה, תבואי להגיש תלונה, היא לא הגישה, ולא עשו עם זה כלום.
אנחנו מדברים, באיזה שנה? 2007?
2008.
אוקיי.
כן.
זה מטורף.
נכון. 3 חודשים לאחר מכן, בדצמבר 2008, אישה בשם גלדיס רצה ברחוב, והיא תופסת ניידת משטרה. היא תופסת ניידת משטרה, והיא אומרת, אני עכשיו נמלטת מבית של אנטוני סואל, שגר בכתובת הזאת והזאת, הוא אנס אותי, והוא ניסה לרצוח אותי, והמשטרה הפעם כן הולכת לבית של אנטוני,
יופי, כן.
כן, היא עוצרת אותו, אבל מה קורה? זה הופך להיות מילה שלו מול מילה שלה. ואיכשהו הם מחליטים להאמין לאנטוני, שמספר שכן, גלדיס הייתה אצלו בבית, הם קיימו יחסי מין, אבל זה היה בהסכמה, ושברגע שהיא ניסתה לשדוד אותו, אז הוא ככה היה, היא ניסתה לשדוד איתו, אותו, והוא התנגד, ולכן היא מעלילה עליו, okay. מעלילה עליו, והם קונים את הסיפור שלו. והסיפור הכי נורא, אתה זוכר שבתחילת הסיפור אמרתי לך על החמישה שבועות שעברו מהרגע של התלונה עד, של לוטן דרנק, עד זה? ב-20 לאוקטובר, כלומר בטווח הזמן הזה, אוקיי, אישה בשם שון נופלת מהחלון של הקומה השלישית בבית של אנטוני, ערומה, מתרסקת על המדרכה. שון הייתה אצל אנטוני בבית, הוא אנס אותה. והוא התעלל בה, והיא ברגע שהיא מצאה הזדמנות, היא מחליטה שהיא מעדיפה למות בקפיצה מהקומה השלישית, וואו. ולהתרסק על המדרכה, מאשר למצוא את עצמה מתה, נרצחת על ידי אנטוני בבית המסריח שלו. והיא פשוט קופצת הרומה מהחלון, והיא מתרסקת על, המדרכה. מתחילים להגיע אנשים.
בטח דשא, לא מדרכה. או אדמה.
על
אספלט? כי להתרסק על אספלט זה שונה.
לא יודעת, היא שוברת את השמונה עצמות, צלעות, יש לה אנוריזמה במוח, יש לה סדק בגולגולת. כמובן שאנשים ברחוב מתאספים ומזמינים משטרה ופרמדיקים, ואנטוני יוצא בשערה ערום מהבית לכיוון ואומר לכולם, זאת חברה שלי, אנחנו עשינו סקס פרוע, ובמהלך הסקס פרוע היא פשוט נפלה מהחלון.
אוקיי.
עכשיו לוקחים את שון המסכנה הזאת לבית חולים, ואחרי שלושה ימים שהיא הייתה מחוסרת הקראה, היא מתעוררת. והטלפון הראשון שהיא מקבלת, זה מאנטוני, שאומר לה.
אל תדברי.
בדיוק. אם אתה איזי לדבר...
אני ארצח את?
אני ארצח אותך, ואני ארצח את המשפחה שלך. אוקיי? והיא מבועטת. אז היא מספרת שהמשטרה בכל זאת מגיעה לתחקר אותה, אז היא מספרת להם שהוא היה בן זוג שלה, כאילו חבר שלה. הם עשו סקס פרוע וכו'. אבל היא בסיפור שלה מספרת שהיא נפלה מהמרפסת. והמשטרה, כאילו, זה עובר לידם. עכשיו, למה אני מדגישה את זה? זוכר שאמרתי לך שהבית שלו היה בית פינתי? המרפסת פנתה לרחוב אחד.
ועוד שהיא נפלה לכיוון השני.
בדיוק. אז זה לא הוריד, כאילו, זה לא... אף אחד לא שאל שאלות, כאילו, איך זה יכול להיות שנפלת מהמרפסת, אם היית בכלל ברחוב אחר? וזה מה שקורה. ולמעשה, כמו שאתה מבין, הוא נתפס בסופו של דבר רק בגלל הסיפור שהתחלתי איתו בהתחלה. בשורה התחתונה, הוא בקיץ 2011 נשפט, הוא אשם והורשע בחטיפה ואונס של 11 נשים. הוא מקבל גזר דין מוות.
יש בקליבלנד? אוקיי.
כן, אבל לפני, אנחנו כבר ב-23, אז ב-21.
הוא מתק?
לא, הוא מת ממחלה סופנית.
וואלה.
כן.
בסה.
בודו יושב בכלא.
בסה.
כן. זה הסיפור על אנטוני סואל.
זוכרת שאמרתי לך לראות את מינוריטי רפורט, היום בערב אחרי שעות העבודה? אני צוחק. זוכרת ששלחתי אותך לראות מגנוליה ואהבת?
וואו, כן.
אז יש שם פסוק, את אולי תזכרי לך שאני אגיד לך.
מהצפרדים?
מה? לא, לפני הצפרדים. שהספר אומר, את אולי סיימתי מעבר, אבל העבר לא סיים איתך.
נכון.
אז מצד אחד הייתה לו ילדות איומה. מצד שני מגיע לו הכל, כאילו, צריך לתלות אותו. זווה. אבל הילדות שלו באמת הייתה נורית.
הוא היה מסכן.
יש מקרים שאת מספרת, ואני אומר לעצמי, יותר מזדה, פחות מזדה, אז אי אפשר להזדהות עם מה שעושה, אבל את יכולה להבין איך מפלצת נוצרת מתוך הדבר הזה, שלא יודעת לשלוט בעצמה.
נכון. לכן היה לי חשוב היום שסיפרתי את הסיפור, כן, יותר, ככה כל פעם אני מספרת את זה בדרך אחרת, כן, לדבר מאוד על הרקע שלו. כן, מסכן.
את יודעת מה הכי מדהים?
ש?
שעד היום, אני לא חושב שיש את זה בארץ, אני גם לא בטוחים שזה בחול, מתי, כשאת נמצאת נגיד בחברה ציבורית, יש דברים שאת יכולה לעשות, יש דברים שאת לא יכולה לעשות, אבל יש את רשות ניירות ערך בישראל, שהיא סוג של ארגון שאוכף אם את לא עושה בסדר. ואני לא בטוח שיש את זה אצל שוטרים, זאת אומרת, את באה ואומרת, מתי רשלנות פושעת בהגדרה של צוות חקירה או צוות בילוש, צוות ימר, whatever, מתי אפשר לבוא ולהגיד, אנחנו מדיחים אתכם. לא כלב ולא כלום, אבל מדיחים אתכם, כי מה שעשיתם היה כל... ההתרשלות שלכם היא על גבול אני לא אגיד תרומה לפשע, אבל היא קיצונית. וגם נגיד מנכ״ל של חברה, בחברה ציבורית, בחברה פרטיות, זה יותר מורכב. יש סעיף שבא ואומר, היית צריך לדעת, או היית צריך להתנהל בצורה מסוימת, ואין לך, אתה לא יכול להתכסות בתוך העובדה שאתה לא יודע, או פעלת בצורה סבירה מינוס. ואני לא יודע אם יש את זה לשוטרים, וזה די מדהים, צריך להגיד. כי כולם אומרים, טוב, שבבה, אם שוטר הרביץ למישהו שהוא לא אמור להרביץ לו, אז הוא נדיח אותו, אבל אם שוטר חקר משהו שילד בן ארבע היה עולה עליו, אז כאילו, מתי זה אינף? סתם מחשבה.
נכון, נכון.
טוב, עד הפעם הבאה.
עד הפעם הבאה. תודה שקשבת, שי.
תודה שסיפרת, מאיה.
הפרק הוקלט באולפני רדיו 5 Live, הרדיו הדיגיטלי מבית מימון ישיר. 5live.co.il